בוקר טוב. פתיחתה של פרשת יתרו מפגישה אותנו פעם נוספת עם ציפורה ועם משפחתו של משה, וחייבים לומר שהפגישה מאוד מפתיעה. בואו נקרא את הפסוקים הראשונים של פרשת יתרו. פרק י"ח, פסוק א'. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. עד כאן. הסיפור הוא סיפור על יתרו. הוא הגיבור של הסיפור הזה, על הגבולות של הסיפור, על המבנה שלו, על המגמה שלו, דנתי בספרי בסדרה הראשונה. בעיון לפרשת יתרו בסדרה הראשונה, אני מנתח את הסיפור הזה מבחינת המבנה ומבחינת המטרה, ומה בדיוק הסיפור הזה בא ללמד על יתרו, שכאמור הוא הגיבור של הסיפור. אבל לא על זה נדבר היום. כלומר, לא אבל, ברור שלא על זה נדבר היום, כי זה כבר כתוב בספר. על מה נדבר? על ההפתעה הגדולה שאנחנו מופתעים מן הידיעה שמתחדשת לנו כאן, ואשר סותרת ידיעה קודמת בפרשת שמות, שמשה כשיצא עם בני ישראל ממצרים, יצא ללא משפחתו. כלומר, אשתו ושני בניו בזמן יציאת מצרים היו במדיין אצל יתרו, אבי המשפחה, סבא, וזאת הפתעה גדולה. למה זאת הפתעה גדולה ולמה זה מהווה בעיה מבחינה פרשנית? כי בפרק ד' בפרשת שמות, נא לפתוח, בפסוק י"ח מסופר, וילך אחרי מעמד הסנה, וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אלך נע ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ובכן, משה לקח את ציפורה ואת שני בניו, שימו לב, שבפסוק י"ט, לא י"ט אלא כף, ויקח משה את אשתו ואת בניו. לא שמענו עד עכשיו שלמשה יש יותר מבן אחד. בסוף פרק ב' מסופר על לידתו של גרשום, ואילו פה כבר יש בניו. מה? אז, כן, אז יש עוד בן. נולד, התורה לא סיפרה לנו, אבל בינתיים נולד עוד בן, ומשה לוקח את אשתו ואת בניו ושב איתם מצרימה. והנה, כשאנחנו נמצאים בפרשת יתרו, מתברר שמשה נמצא, יצא ממצרים לבדו, ואשתו ושני בניו נמצאים במדיין. איך להלום את הסתירה הזאת? אז האמת היא שהתורה רומזת לנו על פתרון הסתירה. איפה היא רומזת לנו אצלנו בפרשת יתרו על פתרון הסתירה? במילים אחר שילוחיה. ויקח פסוק ב' ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, מכאן שמשה שילח את ציפורה וכנראה יחד איתה את בניה, בניו, חזרה למדיין. אבל אם זה כך, מתעוררות כאן שאלות נכבדות. קודם כל, נגדיר את המצב. פעמים רבות אנחנו קוראים בסיפור המקראי ואז מתבררת לנו עובדה במהלך הסיפור שאיננה נוגעת דווקא להווה הסיפורי. הווה סיפורי זה מונח, מונח ספרותי. ההווה הסיפורי, הרי הסיפור הוא בעבר, אז מה אני מדבר על ההווה הסיפורי? ההנחה היא שמי שקורא את הסיפור, כמו מי שרואה סרט על מסך קולנוע, חווה את מה שהוא רואה או את מה שהוא קורא, כאילו זה קורה עכשיו. החוויה הזאת נקראת ההווה הסיפורי. ובכן, הרבה פעמים הסיפור חורג מן ההווה הסיפורי ומשלים איזה עובדה מן העבר. לתופעה הזאת שבאנגלית קוראים לה איך? פלשבק, מונח ששאול מעולם הקולנוע. בעברית א' אפשר לקרוא לה גם פלשבק, כי זה גם נראה לי קצת עברית. אבל התלבטו החוקרים, חוקרי הספרות, הציעו כל מיני שמות. השם המקובל, ואני בהחלט מאמץ אותו, זה הבטה לאחור. הסיפור פתאום מביט לאחור ומשלים, או חוזר על ידיעות מן העבר, שנחוצות כמובן, להבנת ההווה הסיפורי. לפעמים ההשלמה הזאת נעשית על ידי אחת הדמויות. נו, תיתנו לי את הדוגמה הכי מפורסמת מספר בראשית. שבאמצע הסיפור פתאום דמות קולקטיבית נזכרת באירוע מן העבר. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו את צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. מה פתאום הם נזכרים בזה? הם אומרים. על כן באה עלינו הצרה הזאת עכשיו, אבל הם נזכרים במחירה של יוסף, הם נזכרים בהשלכת יוסף לבור. זה דוגמה אגב להבטה לאחור שנעשית על ידי אחת הדמויות בסיפור, והיא נעשית ומשלימה לנו ידיעה מן העבר שלא נמצאת בסיפור המקורי. כלומר בסיפור השלכת יוסף לבור לא נזכרה אפילו במילה, אפילו ברמז, העובדה שיוסף התחנן אל אחיו, אף על פי שזה סביר. והנה האחים משלימים את העובדה הזאת כשקורה להם מה שקורה להם במצרים. אבל בדרך כלל הבטה לאחור נעשית על ידי המספר, לא על ידי אחת הדמויות. והבטה לאחור הזאת נעשית על ידי המספר בדרך כלל כדי להסביר את הסיפור בהווה. איזה הבטה לאחור יש לנו בהתחלת פרשת יתרו? אחר שילוחיה. בדיוק. המילים אחר שילוחיה זה הבטה לאחור, פלשבק, לעובדה שידענו או לא ידענו? לא ידענו אותה. ולמה המספר מוסיף לנו את המילים אחר שילוחיה? כי לולא המילים האלה אנחנו נעמוד תמהים ונגיד, רגע, אתה סיפרת לנו שמשה לקח את אשתו ואת בניו על החמור למצרים. מה זה עכשיו שיתרו מביא אותם? לכן המספר אומר, היה משהו שלא סיפרתי לך בעבר, ואני משלים את זה עכשיו. המשהו הזה זה שילוחיה של ציפורה שקדמו לסיפור הזה, ובלעדי זה לא תוכל להבין מה שאני מספר לך עכשיו. איזה עוד הבטה לאחור יש פה? שמות הילדים. עכשיו שימו לב, שם הילד הבכור גרשום, זה הבטה לאחור אל מה ש... כבר סופר בעבר, אבל שם השני אליעזר, כי אלוהי יביא בעזרי, לא ידענו, לא שמענו בלתי היום, אבל זה קרה מזמן. אז גם זאת הבטה לאחור, אבל זאת הבטה לאחור שמשלימה דבר שלא סופר לנו במקומו. אז ממש, זו דוגמה מצוינת, התחלת פרשת יתרו, כדי להמחיש לנו הבטה לאחור מפי המספר, הן בדברים שכבר שמענו עליהם בעבר, והן בדברים שלא שמענו עליהם, ועכשיו הוא משלים לנו את הפער. אז זה הבטה לאחור. סוכם העניין מבחינה ספרותית. עכשיו, אז בעצם הסתירה, אם כן, נסכם. הסתירה בין פרק ד' לבין מה שמסופר לנו פה בתחילת פרשת יתרו, הסתירה הזאת מתורצת על ידי הבטה לאחור, שמשלימה לנו עובדה חשובה אחר שילוחיה, ציפורה שולחה על ידי משה לבית אביה. אלא שהבטה, מכיוון שהתורה לא סיפרה לנו על זה שום דבר, רק פה זה נודע לנו, לכאורה, נשאלת השאלה, מתי בדיוק שילח משה את ציפורה? למה הוא עשה זאת? ואת זאת, רגע, רק שנייה, לאט לאט. ואת זאת, כמובן, תרחו הפרשנים להשלים. כי זה מיד אחר שילוחיה, מתי ולמה? השליחות של משה במצרים מתוארת על פני פרשיות שמות וערה בו בשלח. המון, שליש מספר שמות. באיזה שלב בדיוק במהלך השליחות של משה במצרים הוא שילח את ציפורה חזרה ולמה הוא עשה זאת? ועוד שאלה שלישית קשורה למונח אחר שילוחיה. מה פירוש המילה שילוחיה בדיוק? אנחנו נוטים להגיד שילוחיה, הוא שלח אותה הביתה. לא. שימו לב שהמילה שילוחיה היא בבניין, איזה בניין? פיאל, בניין כבד. ובכן, מה ההבדל בלשון המקרא בין שלח בבניין קל לבין שילח בבניין כבד, פיאל? אז התשובה היא זאת. בניין כבד מבטא תנועה חזקה. לשלוח פירושו להגיד למישהו, עשה את שליחותי, לך למקום פלוני ועשה את שליחותי. לשלח, או, 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 אז זה בא בשתי משמעויות שנראות הפוכות, אבל באמת הן נובעות מאותו דבר. משלחים בכוח, מגרשים, כלומר לא אומרים לו לך למקום פלוני בשליחותי, אלא נותנים לו ביתה ואומרים לו אוף מפה, זה לשלח אחד. ולשלח שני זה לשחרר. מישהו שרוצה לצאת ולא נתנו לו. ואז אנחנו מסירים את המחסום והוא מתפרץ מעצמו והולך לדרכו. לא צריך לתת לו ביתה, הוא בעצמו רוצה ללכת. שתי התנועות האלה הן תנועות חזקות. ועל שתיהן בא בלשון המקרא הפועל שלוח בבניין פיאל. לשחרר או לגרש. שני דברים שנראים הפוכים, אבל באמת שניהם מבטאים תנועה חזקה של המשולח. למשל, עבדים בכל התנ"ך משלחים אותם. למה? הם רוצים להיות בני חורין. כשאתה מסיר את המחסום ומוציא אותם לחירות, אתה משלח אותם לחופשי. גם אישה בתנך שבעלה מגרש אותה, מעל פניו, לגרש זה לשון חכמים. בלשון מקרא, משלחים את האישה. אז מה פירוש הדבר? שתי המשמעויות מתאימות. מגרשים אותה מבית בעלה, ומשלחים אותה לחופשי, שהיא משוחררת להינשא לכל מי שהיא חפצה, ואיננה כבולה יותר לבעלה. שילוח, בכל המקרא, שילוח אישה חופשית. פירושו גירושין, מה שאנחנו קוראים גירושין. אז השאלה היא, מה מעמדה המשפטי של ציפורה אחר שילוחיה? האם משה גירש את ציפורה והיא מגורשת או לא? בשאלה הזאת נחלקו תנאים במחילתא, בדף שלפניכם. יש דף לפניכם? עמוד מספר אחת. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה, אשת משה. אגב, טוב, תכף נעיר הערה. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה, אשת משה, אחר שילוחיה. רבי יהושע אומר, אחר שנפטרה ממנו בגט. נאמר כאן שילוח, ונאמר לאלן בספר דברים, בפרשת כי תצא, שילוח, ונתן בידה, בפרשת הגט, ונתן בידה ושילחה מביתו. מה שילוח האמור לאלן בפרשת כי תצא בספר דברים? גט. אף כאן גט. זאת דעת רבי יהושע. האם היה גט? הרי עוד לא ניתנה תורה לישראל. איזה אנכרוניזם זה שרבי יהושע טוען שהיה גט? גט זה שטר שחרור. מה? כן, המחשבה של 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 הקורא התמים, כאילו לפני מתן תורה בני אדם חיו ללא מערכות חוקים וכלום לא היה, וגם עם ישראל לא היה לו כלום, היא מחשבה אנכרוניסטית. באמת, הרי ציבור גדול של בני אדם יש לו מסורת, יש לו מסורת משפטית עוד לפני שניתנה התורה. גט כאמצעי לשחרר אישה מבעלה היה קיים עוד הרבה לפני מתן תורה, גם כנראה בקרב עם ישראל. אבל לא זאת הנקודה החשובה. לא, נניח שלא היה גט. איך התגרשו בישראל? התגרשו, הרי גירושים זה לא דבר שהמציאה התורה. אז היה איזה אמצעי חוקי אחר, בכלל לא חשוב מה. מה שרבי יהושע רוצה לומר אחר שילוחיה, הוא רוצה לומר דבר מאוד פשוט, מה? היה גירושין. היה גירושין בין משה לציפורה. איך היו גירושין? אז הוא אומר, בגט. זאת שטענה צודקת, אנחנו מיד נעלה אותך לשידור. לא, לא, אני לא צוחק. רבי אלעזר המודעי אומר, מאחר שנפטרה ממנו במאמר. אחר שילוחיה, אחר שנפטרה ממנו במאמר. מה הוא רוצה רבי אלעזר המודעי? מה הוא רוצה לומר? זה אחד מפרשני המחילתא הבין, שרבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אלעזר, לא, רבי אלעזר המודעי ורבי יהושע, נחלקו בשאלה איך התגרשו לפני מתן תורה. רבי יהושע אומר בגט, ורבי אלעזר המודעי אומר לא, התגרשו באמירה, כמו אצל המוסלמים אגב. אצל המוסלמים, די שהבעל יאמר לאישה שלוש פעמים, הרי את מגורשת, הוא לא צריך מסמך, הוא לא צריך שום פעולה משפטית. היא מגורשת. במאמר. ואומר אותו פרשן, רבי מאיר שלום, שבזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא לא הבין את המחילתא. זה לא הכוונה. הכוונה של רבי אלעזר המודעי, שהוא לא גירש את אשתו בכלל. אלא הוא אמר לה, הרי את יכולה ללכת לבית אביך, אבל את לא מגורשת, את ממשיכה להיות אשתי. מה ההבדל בין שני הפירושים? האם זה מדובר פה בגירושין או רק במאמר? כלומר, הוא אמר לה, את יכולה ללכת, אבל אני לא מגרש אותך. את עדיין אשתי. מה ההבדל? שלפי הפירוש של רבי יהושע, אין צורך להיכנס לשאלה מתי זה קרה ולמה זה קרה. שתי השאלות ששאלנו קודם. מה, אנחנו צהובונים? מה, למה אדם מגרש את אשתו? כתוב. והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, אז הוא מגרש את אשתו. אנחנו יודעים מה היה בין ציפורה למשה, ובאמת רבי יהושע, תשימו לב, הוא לא מעריך בדבריו. הוא אומר, היה פה גירושין, מה אנחנו צריכים להיכנס לפרשה? למה היה גירושין? מתי היה גירושין? הסתכסכו, היה משהו, לא יודע. זה לא נושא בשבילנו. כלומר, יש אנשים שדווקא מאוד בשבילם, אבל מבחינת הקורא הנאמן בתורה זה לא חשוב. אדם יכול לגרש את אשתו, ואנחנו לא צריכים לדעת מה היה ביניהם, והתורה לא צריכה לספר לנו על זה. אבל רבי אלעזר המודעי, שאומר שלא מדובר פה בגירושין, אלא הוא אמר לה, תלכי לבית אביך. אז אנחנו... ועדיין את אשתו. אז למה הוא אמר לה ללכת לבית אביה? ומתי הוא אמר לה ללכת לבית אביה? השאלות שלנו הן תקפות. ובאמת, אם תשימו לב, רבי אלעזר המודעי מעריך עד הסוף להסביר למה משה אמר לה ללכת לבית אביה. ומתי הוא אמר לה? אל תקראו את זה בינתיים. אבל תראו רק כמה הוא מעריך. רבי יהושע לא צריך להעריך. גירושין, גירושין. מה יש לדבר? אבל רבי אלעזר המודעי עומד בפני תופעה לא רגילה. שבעל אומר לאשתו, תקחי את הילדים ותלכי לבית אביך ותחכי לי שם. למה? הרי הוא לקח אותם איתו. למה הוא פתאום החזיר אותם? צריך לענות על השאלה הזאת. כלומר, השאלה שלנו תקפה רק לפי רבי אלעזר המודעי. לפי רבי יהושע, אז התורה מספרת לנו שהיו גירושין וזהו. רוב רובם של המפרשים הראשונים קיבלו... לא קיבלו את דעתו של רבי יהושע, שמדובר פה על גירושין. למה לא? למה הוא לא יכול להחזיר? הוא לא היה כהן. עכשיו אני מעלה אותך לשידור. בבקשה, דבר בקול רם כמו שדיברת קודם, ויפה דיברת בקול רם. כן, לכל ה... אם משה גירש את אשתו, אז קודם כל, מה עולה על דעת יתרו להביא אותה עכשיו חזרה למשה? בגלל שישראל יצאו ממצרים והשם עשה לישראל ניסים, אז עכשיו אפשר להחזיר את ציפורה? מה, אם פתאום תמצא חן בעיני משה? אם משה גירש אותה כי הוא, לא, כי הוא מצא בערוות דבר, אז עכשיו היא תחזור למשה? מה הקשר? מה כל הסיטואציה לא מובנת? עכשיו אם נדייק, אתה אמרת את שני הנימוקים יפה מאוד, הנימוק השני הוא, שהתורה קוראת, גם התורה וגם יתרו מכנים את ציפורה אשת משה. שלוש, זה כדאי לראות, וישמע, ויקח יתרו חותן משה, את ציפורה אשת משה. ויבוא יתרו ואשתו, ואשתו, פעמיים כן התורה מכנה את ציפורה אשת משה, ופעם אחת הוא אומר, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך. אז די ברור מהכתוב, גם מהלשון הכתוב, וגם מהסיטואציה שציפורה היא עדיין אשת משה. היא לא גורשה. זה די ברור. ולכן רוב הפרשנים דחו את דת רבי יהושע. גם אם הזכירו אותה, לא הלכו איתה. לא הלכו איתה באופן... זה קשה מאוד להגיד. אבל אני צריך לומר. שבפנינו ניצב קושי רציני ביותר אם אנחנו לא נפרש כרבי יהושע. בכל המקרא כולו, שילוחי אישה, לא יוצא מן הכלל, פירושו גירושיה. זה יהיה המקרה היחיד בתנך כולו, שכתוב שילוחה, שילוחיה של ציפורה, והכוונה לא לגירושין. זה יהיה המקרה היחיד. וזה קשה לגירושין. וצריך לשים לב לקושי הזה. בגלל הדבר הזה, חלק מן הפרשנים שנקטו בדרך שמשה לא גירש את ציפורה, איך הם פרשו את המילה שילוחיה? בדרכים שונות ומשונות שלא מופיעות אפילו בדף. אבל קבוצה שלמה של פרשנים, אחד מהם זה הרבי יונה בן ג'נח, אבל לא הבאתי את הקטע הזה דווקא, אומרים ששילוחיה... זה דורונותיה, מתנותיה. כי אנחנו מוצאים משמעות נוספת למילה שילוחים בתנך, וזה דורון. איך כתוב על פרעו? שהוא נותן לשלמה את ביתו לאישה, ויחד איתה הוא נותן לו שילוחים את העיר גזר. אז יש אומרים ששילוחים זה דווקא נדוניה, ויש אומרים ששילוחים זה בכלל מתנות. ולפי זה, איך הם יסבירו את הפסוק אחר שילוחיה? בדיוק. לפני האיחוד המשפחה, שלחו למשה מתנות, לכבוד החידוש הקשר. ואז צריך לקרוא, ויקח יתרו, חותן משה ציפורה אשת משה, אחר, מילה אחרת,